אז בוקר טוב לכל הציבור. אמרתי כל השיעור היום יהיה על וו. כבוד הרב, על אות אחת אתה עושה שיעור, איך זה יכול להיות? אז מי יכול להוכיח לי מהתנ"ך שוו, זה סתם אני מפותח בדבר תורה על וו, כיוון שהגענו לזה. אתם יודעים איזה וו אני מדבר, כן? השיעור יהיה על וו, איזה וו נושא השיעור? ונשבע או נשבע, כן? זה כולם מבינים. אבל בהומור אני אומר, מאיפה רואים מהתנ"ך שוו היא חשובה מאוד. בשבת הגדול, פסוק אחרון, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. זה נדיר, נכון? בדרך כלל זה אליהו. כמה פעמים בתנ"ך כתוב אליה במקום אליהו? 5. וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק, עמדתי אברהם אזכור וארץ אזכור. כמה פעמים זה כתוב יעקב מלא? 5 פעמים. לקח יעקב וו מאליהו משכון שיגאל את בניו. אז הוא לקח את הוו מאליהו. עכשיו התקשיתי, למה הוא לקח את הוו? ייקח לו את האלף של אליהו. למה לקח את הוו? הוו זה דבר גדול. וו זה וו החיבור. חיבור זה מחבר את כל היהודים. מה המשכון? יעקב אבינו אומר בפרשת ויחי, יקבצו ואגיד אליכם אשר ישמע אתכם, יקרא אתכם אחרית הימים. אבל הוא לא זכה, כי נסתלקה מנו שכינה. אבל את הרצפט הוא אמר, יקבצו. יקבצו נקרא תהיו ביחד. כשעם ישראל יהיה ביחד, תתרבה האחדות, זה הוו. אז הוו זה המשכון, הוו זה וו החיבור. כמו במשכן היה ווים שמחברים מן הקצה אל הקצה. הוו זה החיבור. טוב, אז כמה שדרשנו על האות וו, מעכשיו, אני אסביר קודם כל בלשון העברית ובלשון המשנאית, מה ההבדל אם גורסים נשבע או גורסים ונשבע. אתם מבינים על מה אני מדבר, כן? מי שעוד לא מבין, מסתכל עליי כמו שאני דורש רזין דרזין, אז בואו נסתכל, הגענו עד סוף התוספות למתת עמוד א', וכן משמע בפרק יש נוחלין, לפי גרסת רבנו חננאל, גבי. עבדי גנבת. הוא אומר, לא גנבתי. מה תבוא אצלך? דגרס, רצונך היא שווה וטול, ונשבע אינו יכול לחזור בו. משמע דווקא כשנשבע, אבל קודם שנשבע, יכול לחזור בו. ויש ספרים דגרסייתם, נשבע ואינו יכול לחזור בו. אז רק בהגדרה, מי יגדיר לי, מה ההבדל אם גורסים, הגדרה, לא, לא הפרשנות, אם גורסים ונשבע או גורסים נשבע? כן, הגדרה, עניין של הגדרה, אני רוצה להגיד הגדרה. הגדרת מבנה המשפט. אני אקרא את כל המשפט במילואו, ואנחנו פה עוסקים בדבר מאוד חשוב בלימודים. בכלל בלימוד, גם בלימוד משניות, בלימוד גמרא, כי אנחנו בשיעור לומדים לא רק מה שכתוב כאן, אלא גם לומדים אוזניים לתורה, להבין מזה, ואני חוזר על השאלה, בואו נקרא בפנים, זה מאוד מעניין. שלח לרבי אבא לרב יוסף בר חמה, האומר לחברו, עבדי גנבת, הוא אומר, לא גנבתי, מה תבוא אצלך? תמחרתו לי, תנתתו לי במתנה. רצונך היא שווה וטול, ונשבע אינו יכול לחזור בו. או יש גרסה, נשבע ואינו יכול לחזור בו. אני רק שואל מבחינת מבנה המשפט, מה ההבדל אם גורסים נשבע או גורסים ונשבע? מישהו רוצה להגיד לי? יפה מאוד, שמעון 10. דין או מקרה? כל דבר בתלמוד, קודם יש לך את המקרה, אחר כך יש מה הדין של המקרה הזה? צריכים לדעת האם נשבע זה חלק מהמקרה, או הדין הוא ככה או ככה. מה ההבדל בין הקריאה? זה וו החיבור. אומר לו רצונך יישבע וטול ונשבע. אם גורסים ונשבע, אז זה המקרה. והדין אינו יכול לחזור בו. אם גורסים נשבע, אז המקרה הוא רצונך יישבע וטול. מה הדין? נשבע ואינו יכול לחזור בו. עכשיו נסביר אחד לאחד את הדבר הזה מההתחלה. נתחיל מההתחלה, ומי שלא הבין אותי עד עכשיו, לא קרה שום דבר, כי רק אמרנו את הכללים, מה אפשר ללמוד מכאן, עכשיו המקרה הפרטי וכולכם תבינו. האומר לחברו, עבדי גנבת. והוא אומר, לא גנבתי. מה טיבו אצלך? אתה מחרתו לי, תנתתו לי במתנה. אמרתי כבר מזמן, למה אנחנו לומדים מסכת שבועות? לא לדעת איך להישבע או איך לא להישבע, לא, זה לא הנקודה. זה גם נקודה חשובה, להיזהר משבועה. אלא, הסברתי שהנושא של השבועה בבית הדין זה תוצאה או מבטא את יחסי הממון בין האנשים מבחינה משפטית. השבועה מבטאה בעצם את יחסי המשפט בין האנשים. כי תמיד בדיני ממונות יש כלל, המוציא מחברו עליו ראיה, מי המוציא, מי המוחזק. אז קודם נשאל את השאלה, להבין מכאן את המקרה. עבדי גנבת, אומר לא גנבתי, מה טיבו אצלך? אתה מחרתו לי, טול לי מתנה. לפני הנושא של השבועה, מי צריך להיות נאמן? זה כבר למדנו בבא בתרא. מה אתם חושבים? מי, או מי עיינתם הגמרא ברש"י, מי צריך להיות נאמן? יפה, אתה אומר את הכלל, עמד ממון בחזקת בעליו. פה יש תובע ונתבע. הנתבע מחזיק בעבד, אומר אתה מכרת לי. התובע אומר מה פתאום, אתה גזלת, פיתית אותו, נתת לו גלידה והוא בא אצלך, גנבת לי אותו. נו, אז מי צודק? אתה אומר, עמד ממון בחזקת בעליו, אני מסכים איתך, אבל מה הכלל הזה מורה לנו לעשות כאן? ללכת אחר המחזיק בעבד או אחר התובע? מי רוצה לחוות דעה? לרבות שמעון הר שלום, שהוא התלמיד הכי ותיק כאן במכון, אני חושב, נכון? רבי שמעון, כמה שנים למדת כאן במכון? לפני כמה שנים? לא, לא, תגיד, לפני כמה שנים? 29 שנה. כמניין כל טוב, אז אני מאחל לך כל טוב. היום רבי שמעון עוסק בבירור יהדות לזוגות שבאו מרוסיה, רוצים לברר יהדות, אם הסבתא הדליקה נרות או הסבתא עשתה דגים בחמין לשבת, זה גם נכון אינדיקציה די טובה, לא? אולי. טוב, אז אני חוזר ושואל את השאלה, מה דעתכם? מי המוחזק? מי, 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 מי? דינו, הדין עם מי? אחרי זה נראה את הנושא של השבועה. מה? עם רש"י, בטח. בלי רש"י, עם רש"י. תגיד מה שאתה רוצה, כי אתה תגיד נכון. כן. עוד פעם, עוד פעם?
הנתבע.
הנתבע? הוא המוחזק. למה? למה? גימל שנים. יפה. יפה. אם כן, רש"י אומר שהדין עם המחזיק. ולמה? המחזיק צריך שלוש שנים, כי עבדים החזקה שלהם היא שלוש שנים. באמת יש שתי סיבות למה החזקה צריכה להיות שלוש שנים. א', כי גודרות אין להם חזקה, מהלכות מעליהן, וגם העבד מהלך מאליו, אפשר לפתות אותו עם גלידה או עם משהו טוב, כסף, אז הוא הולך מאליו, אז גודרות אין להם חזקה. גם כן כותבים שטר על עבדים. אם כותבים שטר על עבדים, אז איפה, תוך שלוש שנים, היה השטרך. אז מכן, מה השמה מרש"י? שתוך שלוש שנים המחזיק לא נאמן. אבל מדובר כאן שיש שלוש שנים, ולכן המחזיק נאמן. זהו המקרה. בוקר טוב. מקרה שני, אומר רש"י, קטן המוטל באריסה, שיש לו חזקה לאלתר. כי קטן לא הולך לבד, אז קטן המוטל באריסה, יש לו חזקה לאלתר. זה מקרה שני. מקרה שלישי, עבד שלא ראה אותו בעידים, זה המערער בביתו של זה, אז יש לו מיגו דיבאי אמר לאדם, מיגו דיבאי אמר החזרתי. אז הוא מחזיק בעבד מטעם מיגו. אם כן, לסיכום, רש"י אומר שאמרתי תמיד לדעת מה הדין הבסיסי. אומר רש"י, הדין הבסיסי שבעבדים צריכים הוכחות. יש כאן הוכחות בשלושה מקרים. הוכחה אחת מטעם חזקת שלוש שנים, הוכחה שנייה, עבד קטן המוטל בהריסה, יש לו חזקה לאלתר. מקרה שלישי, אומר רש"י, כשיש לו מיגו דיבאי אמר להדם, אז זה מיגו להחזיק את העבד. סוף דבר, עכשיו הגענו למשפט הבא, משפט המפתח. רצונך יישבע וטול. הוא אומר לו, רצונך יישבע וטול. מה זה? המחזיק מציע לתובע, המחזיק מציע לתובע ואומר לו, רצונך היא שווה וטול. מה זה? מבינים את השאלה שלי? לפעמים במשפט, אחד מציע לשני לארג' כזה, אומר לו, שמע, אתה יודע, אני אלך לקראתך, בוא נראה מה אתה אומר. אתה מוכן להישבע שהעבד שלך? כך הוא אומר לו, אתה מוכן להישבע שהעבד שלך? כמובן, אם זה לא נכון, אז הוא לא יעיז להישבע, אז הוא ככה רוצה לדגדג אותו ולהראות לו שזה תביעת שווא. אומר לו, רצונך היא שווה וטול, מה שאני צריך להגיד לו לפי דעתכם? מה? סליחה, עברתי טיפול שיניים אתמול, אני כואב לי השיניים, אני לא יכול להישבה, איזה תירוץ כזה, או אשתי לא מרשה לי להישבה, כן, אני הרבה דברים אומר על אשתי, אשתי לא מרשה לי, אז זה תירוץ טוב, אין מה, זה בחיים, זה, או, התירוץ הזה עובד. בקיצור, הוא יימנע מלהישבע, נכון? לכן הוא מציע. למה אדם מציע לשני? הוא מציע להפסיד. הוא מציע כי הוא רוצה להראות לו, תראה כמה שאתה לא צודק. אתה מוכן להישבע ולטעול? אנחנו עומדים בפני דילמה. עם מי האמת? אז השבוע בכוון הוא לארג', כן? הוא לארג'. זה כאילו אומר לו, בוא ניתן לך מתנת העבד, נכון? אם תישבע, תקבל את העבד מתנה. זה מה שהוא אומר. השאלה אם הצעה זו תופסת או לא תופסת. האם האמירה הזאת יש לה משקל או שזה הצעה. אם תישבע, קיבלת. לא תישבע, לא קיבלת. זה הגרסאות. גרסה אחת אומרת, ונשבע אינו יכול לחזור בו. אם הוא כבר נשבע, אז הרי זה מה שהוא הציע לו. אמר לו, אתה מוכן להישבע ולטעול? הוא קיווה שהוא לא יישבע. הוא קפץ על המציאה, אומר, אני מוכן להישבע, כן, כאן ואיך שנשבע שהעבד שלי, ולא מכרתי אותו לך. אתה שקרן, אה? אז הוא הציע לו לתת לו את העבד. עכשיו השאלה היא, שהתוספות דן בה, היא השאלה הבאה. מאיזה כוח הוא חייב לתת לו את העבד? מאיזה סיבה? הסברנו שהדין עם המחזיק. מאחת משלוש סיבות. או עבד קטן, או שלוש שנים, או מיגו. אז הדין עם המחזיק. אז מאיזה כוח הוא חייב לתת לו את העבד? הודעת בעל דין. יפה. מה הכוונה הודעת בעל דין? והוא לא מודה שזה שלו, הוא אומר, זה שלי העבד. אז מבין את השאלה שלי. אז מה הכוונה? מה, איך? אם תישבע, אני מאמין לך. בדיוק. אם תישבע, אני מאמין לך. זה כמו התחייבות. כן? יש שאלה בקצות החושן, בסימן למדלת, האם הודעת בעל דין זה יכול להיות, זה מטעם התחייבות. זה כמו התחייבות כזאת. אני מתחייב לך. אם תישבע, אני נותן לך את העבד. כמו סבא אומר לנכד, אם תגמור את השס משניות, אני קונה לך שס גמרה. והילד גמר את המשניות. חייב להביא לו או לא חייב להביא לו? מבינים את השאלה? אמרתי לנכד שלי שהוא היה בגיל בר מצווה, אם תגמור שעס משניות עד לבר מצווה, תקבל ממני שעס גמרה, וקניתי לו. אבל הייתי חייב או לא? מה? איך? לא אמרתי בלי נדר. אתה אומר מצד נדר. יפה, מצד נדר, נכון, הבטחה צריכים לקיים, לא כמו אותו ראש ממשלה, שאלו אותו, מה איתך? הוא אומר, אני הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. כן, אבל אני סבא מבטיח, סבא מקיים, אבל פה זה לא סבא, אז מה פתאום הוא מתחייב לו, הרי יש תוכנית ברדיו, הכל דיבורים. אז, 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 אז יש שתי אפשרויות. אחד, מטעם שכל הדיון הזה נערך בבית דין, לא מחוץ לכותלי בית הדין, נערך בבית דין. אז כיוון שהוא קיבל עצמו בבית דין את הדבר, שמה, שאם הוא יישבע, הוא ייתן לו, אז הוא כבר קיבל עצמו. אז מתי זה נקרא גמר הדין? תלוי בגרסאות האלה. לפי הגרסה שגורסים ונשבע, אז עד כאן המקרה. רצונך יישבע וטול ונשבע, עד כאן המקרה. נו, אז המקרה, הוא אמר לו, אם תישבע, אתה תזכה. אז הוא נשבע. אז אם הוא נשבע, אז אחר כך הוא חייב לא. אז הגמר דין הוא אחרי שהוא נשבע. כי לכן הגרסה ונשבע. אם כן, עד שלא נשבע, הוא יכול להגיד, זה רק היה הצעה. רציתי לבדוק אותך, רציתי לראות מי ממצמץ ראשון. אם אתה תמצמץ או אני מצמץ. מי פה, אז בחנתי אותך וראיתי שאתה רציני. אז אם גורסים ונשבע, סימן שעד שהוא נשבע הוא יכול לעזור. אבל יש גרסה שאומרת, רזונך ישבע וטול, עד כאן המקרה. ועכשיו הדין נשבע ואינו יכול לחזור בו. אני ארשום אולי על הלוח שיהיה ברור לכל העמים את שתי הגרסאות. כותב את זה פה, ואחר כך נראה איך זה קשור לטבלה הגדולה, איך זה קשור. כותב, רצונך, יישבע, וטול. אז יש גרסה א', אני כותב גרסה א', יישבע, נשבע ולא יכול לחזור פה. בגרסה אחת עוברת, ונשבע. אם הוא נשבע, אז הוא נשבע לפי גרסה ב', זה המקרה. ולפי הגרסה הזאת, זה הדין. הדין הוא שהוא נשבע. בגרסה ונשבע זה המשך המקרה. ממה באו שתי הגרסאות האלה? שתי הגרסאות בדיוק זה, היה לי מקום פה. בסנהדרין כ"ד למדנו, נכון? כתבתי את זה בסנהדרין כ"ד? כן. בסנהדרין כ"ד למדנו, נאמן עליי אבא, נאמן עליי אביך, נאמן עליי שלושה רועי בקר, שהוא מקבל עליו אותם בתור התחייבות. אז אמרנו, לפי חכמים הוא מתחייב בגמר הדין. כלומר, אדם יכול לקבל על עצמו התחייבות לפני בדין, וזה חל מטעם גמר דין. מתי גמר הדין? כשהם פסקו את הדין. אז פה עכשיו הוויכוח בין שתי הגרסאות מתי הוא גמר הדין. האם הוא גמר הדין לפני שהוא נשבע? עצם ההצעה שהוא הציע לו, רצונך יישבע וטול, מה זה נקרא? אם תישבע, אני מאמין לך. אז זה הפסק דין. אז מה הפסק דין? הפסק דין הוא כבר לפי הגרסה הראשונה. לפי הגרסה הראשונה, רצונך יישבע וטול. זה המקרה. אז אם זה המקרה, מה נפסק הדין? נפסק הדין שהצעה מתקבלת. איך? הצעה על תנאי, שאם הוא יישבע, הוא זוכה. זאת אומרת, אז מה הגמר דין פה? הגמר דין הוא, אם תישבע תיטול. אז לפני שהוא יישבע, הוא כבר מתחייב. וגרסה שנייה אומרת, לא, הגמר דין עוד לא היה, כי הוא עוד לא נשבע. רק אמר, תיטול אם תשבע, אז הוא עוד לא נשבע. אז ונשבע, זה הגמר דין. אם הוא נשבע, זה הגמר דין. אז לפי הגרסה ונשבע, זה גמר הדין. אז אינו יכול לחזור בו. והגמרה מדמה את זה, רק שנייה, זה נאמן עליי אבא וכו' וכו', שם כתוב, בגמר הדין לא יכול לחזור בו. עכשיו, איך זה קשור לכל התוספות? זה קשור לבמציע שהתוספות אמרו, אמר הריני משלם וחזר בו. ואחר כך אמר הריני משלם. האם אמירת הריני משלם זה כבר הצהרה שמחייבת או לא? גרסה אחת אמרו התוספות, כן? הריני משלם זה כבר מחייב אותו, כי מה הוא אומר? אני זקוק לשבועה, אני לא נשבע, אני מוכן לשלם, נתחייב. נתחייב. אחר כך אם הוא רוצה לחזור בו, הוא לא יכול. אז זה מתאים לגרסה, רצונך יישבע וטול, והוא יתחייב. כל מי שגמר על עצמו בבית דין את הדין, כלומר, אז יש פה נקודת חידוש. אם בית הדין פוסק, זה כאילו רמות, רמות, רמות. אם בית הדין פוסק את הדין, ברור שלא חוזר בו, זה הדין. אבל אם בדין לא פסק הדין, רק האדם פסק על עצמו לפני משורת הדין, אמר, אם תעשה כך כך יהיה. אז כמו השומר, השומר אמר, הרי אני משלם. אז זה לפני משורת הדין, כי לפי הדין הוא צריך להישבע. והוא אמר, הרי אני משלם. די, זה כבר קיבלת על עצמך לשלם, לא יכול לחזור בו. בדומה לזה, כאן, קיבלת על עצמך שאם הוא יישבע, אתה נותן לו את העבד, קיבלת. ואז כבר, גרסאי נשבע, ולא יכול לחזור בו לפני שנשבע. כלומר, נשבע, ולא יכול לחזור בו טרם שנשבע, כי זכותו של ההוא להישבע. אבל אם גרסיין ונשבע, אז מה זה אומר? שאדם שאמר בבית דין, אעשה פעולה כזאת וכזאת, עד שלא עשה את הפעולה, עוד לא נגמר הדין. אמר, אני משלם, עוד לא שילם, אז יכול לחזור בו. אמר, רצונך יישבע, עד שיישבע. אז השאלה מתי חל הגמר דין פה, זה הוויכוח בין רש"י לרבנותם בספר הישר. אז הקשר בתוספות הוא כזה, תוספות אומרים שאם גורסים ונשבע זה מתאים לרבנותם, אני חוזר לקרוא את המילים, וכן משמע בפרק יש נוחלין, מה זה וכן? כלפי דור לי בחיי ראשך, זה הולך על המקרה הקודם, שאחד אמר לשני, במקום להישבע, דור לי בחיי ראשך. מה זאת אומרת? דור לי בחיי ראשך. הוא אומר, אני נותן את הראש שלי שזה אמת. ככה הבן אדם אומר, אבל אף אחד לא יוריד לו את הראש. אבל ככה הוא אמר לו, אם תנדור לי בחיי ראשך, זה מקובל עליי. אז השאלה, במקום השבועה, השאלה מתי זה תופס, אחרי שהוא נודר או לפני שהוא נודר. אז אומר התוספות, משמע לאחר גמר דין, אף פי שלא נדר לו בחיי ראשו, אמר לו שהוא מסתפק באמירה זו, תופס. זה דומה לפה, אמר לו, יישבע וטול, תופס. ומי הוא יש לומר? עכשיו התוספות משנה, עושה סוויץ', דלא קרי גמר דין, אלא אחרי שנדר לו כבר בחיי ראשו. כי מה הוא אמר? אם תדור לי בחיי ראשך, אז אצלי ישרת אותי במקום שבועה. אם תנדור, אז קודם הוא ינדור, ואחר כך זה במקום שבועה. אבל לפני שנדר יכול לחזור בו. והתוספות וכן משמע, פרק יש נוחלין לפי גרסת רבנו חננה. לגבי עבדי גנבת, אומר לא גנבתי, מה תבוא אצלך? לגרסינן, רצונך יישבע וטול ונשבע. גרסת רחי ונשבע. אם הוא נשבע, אינו יכול לחזור בו. משמע דווקא שנשבע, אבל קודם שנשבע יכול לחזור בו. למה? כי עדיין זה לא גמר דין, כי הוא עוד לא נשבע, אז לא נגמר הדין. אז גם השומר יכול להגיד, הרי אני משלם ולחזור בו. ויש ספרים דגרסינתם, נשבע ולא יכול לחזור. אם נשבע, אז זה כבר הדין. הדין, זאת אומרת, הגמר דין מתי חל? בהצעה להישבע, יישבע וטול, זה כבר הגמר דין. אז כמו הרי אני משלם, זה אותו שיטה. סיכום העניין של כל התוספות, תוספות דנים במספר סוגיות בנושא באדם שלפני בית דין מצהיר הצהרה שהיא בגדר לפני משורת הדין. זה פותח תוספות בסוגיה שלנו, ונקשר בין כל המקרים עכשיו בקשר אחד, נחרוז את זה על חריזה. אצלנו כתוב, אמר איני נשבע, פותרים אותו מיד. אדם בבית דין חייב להישבע, ואמר אני לא נשבע. פותרים אותו מיד. האם הוא יכול לחזור בו או לא יכול לחזור? מה זה המשפט פותרים אותו מיד? יכול לחזור או לא יכול לחזור? אז רש"י אומר פותרים אותו מיד, מסלקים אותו בבית דין, וזהו, כבר יותר אחרי שיצא מבית דין, הוא לא יכול לחזור בו. אז למה זה מתאים? זה מתאים שגם במציע, אמר הרי אני משלם, הוא לא יכול לחזור בו. כלומר, באותו מושב של בית דין יכול להיות שעוד נותנים לו זמן באותו מושב, כמו כאן נותנים לו זמן, אבל יצא מבית דין, אמר הרי אני משלם, אינו יכול לחזור בו. אז מה גמרא עושה בעיה שם ואומרת, מדרכא דרבי, אולי הוא חוזר בו, מפרש התוספות, הוא רוצה לחזור, ואינו יכול לחזור, כי הוא לא יכול לחזור. זה המקרה השני. מקרה השלישי, נמנה ליבא, נמנה לאביך, נמנה גימל רואה בקר, שאז הוא אחרי גמר דין לא יכול לחזור בו. אז גם אמירה בפני בית דין זה כמו גמר דין. המקרה הבא זה התוספות מביאים דולי בחיי ראשך, ברגע שהוא הציע את זה, זה כבר הגמר דין וכבר זה הדין. וכן יישבע וטול, הוא קיבל על עצמו שאם השני יישבע הוא ייתן לו, זה כבר הגמר דין. כל זה שיטת ראשי. ורבנו תם חולק על כל זה, רבנו תם לפני שחזר בו, ואומר שבכל אחד המקרים לא נקרא גמר דין עד שיגמר הדין ממש. כלומר, כשאמר איני נשבע, זה עוד לא, יכול לחזור בו, רק פותרים אותו מיד שיהיה בוש מלחזור, אבל בעצם הוא יכול לחזור. וכן הרי משלם, יכול לחזור. וכן נאמן עליי אבא, ברור שבגמר הגיע גמר הדין, אז הוא לא יכול לחזור, זה גמר דין. אבל עכשיו המקרה הבא, דור לי בחיי ראשך, אם כבר נדר בחיי ראשו, אז הוא לא יכול לחזור. וכן נשבע וטול ונשבע. עד כאן כל החריזה של המקרים של התוספות. יצא סיכום העניין, הכל מודים שלפני שנגמר הדין יכול לחזור, הכל מודים אחרי שנגמר הדין לא יכול לחזור, והשאלה היא, גמר הדין פירושו אצל נאמן על היבא שהם חרצו את הדין. אבל עכשיו באים לשאלה אם אדם קיבל על עצמו דבר מסוים שהוא לפני משורת הדין, האם זה תופס או לא, זה המחלוקת. מי רצה לשאול? רב ליפה, הייתה לך שאלה, בבקשה.
אני לא יודע אם אני מבין. דבר ראשון, לקחת הפר מאליהו ושמת את זה ביעקב. נשבע ואינו יכול לעצור בו, ונשבע אין יכול לעצור בו. אז צריך להחליט על איפה הפר צריך להיות.
רק הסברתי על חשיבות הפר, אבל אתה צודק שפה השאלה אם נשבע זה הדין או המקרה, כמו שהגדיר רבי שמעון נכון.
איפה הוא בגמרא? איפה הוא הבד של אינו יכול
לחזור בו? זה אפילו אם זה לא כתוב אביו, זה כאילו זה כתוב. אם הגרסה היא נשבע, אם הגרסה
אין יכול לעזור בו, לא צריך, לא יכול להיות בו.
כי זה הפסק, ונשבע, זה המקרה.
ונשבע,
זה המקרה.
כן,
נכון.
אז מה היה בגמרא?
כן, אני אומר שזה כנראה ויכוח בין הגרסאות, איפה היה אביו. רק אתה שואל, איפה באמת בגרסה, אם גורסים נשבע, אז זה המקרה. אז אחרי שנשבע מה הדין, אינו יכול לחזור בו. אם ואב, בלי ואב, זה לא משנה. אז זה המקרה. אם זה אם והווה נשבע, אז זה המקרה. בטח, כן. כן. אז יש שם שתי גרסאות בראשונים. בוא נראה שוב בגמרא שלנו. אני אומר, אם גורסים ונשבע, אז זה המקרה. מה הדין של המקרה? אינו יכול לחזור בו. אבל אם גורסים לא ונשבע, אלא נשבע, אז זה הדין. הדין הוא נשבע, ואין הוא יכול לחזור בו. כלומר, בסדר? בוא נקרא. בגרסה שלנו כתוב, רזונך ישבע וטול ונשבע, אינו יכול לחזור בו. זאת אומרת, לפי הגרסה שלנו ונשבע, אז זה המקרה. אומר התוספות, ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מרתוס עוד אחי גרסינן ונשבע, פירוש, אם נשבע כבר, אינו יכול לחזור בו, אבל אם לא נשבע, יכול לחזור בו. ואחה, אבל גם למר ישבה וטול, יכול לחזור בו, כיוון שעדיין לא נשבע, אבל קודם גמר דין. וכן משהו ברש המפקיד אמר, אני משלם וחזר אמר, אני משלם מהו, כי זה קודם גמר דין. ודבר בשבועות פותרים אותו מיד, אומר רבינו טעם שמסלקים אותו כדי שיתבייש מלחזור בו, אם רוצה לחזור בו, הרשות בידו. אבל רש"י פירש, אם אמר איני נשבע, פותרים אותו מיד, דשוב אינו יכול לחזור בו. ואחר גרס רש"י, נשבע בלא וב. אבל נשבע זה הדין, לא המקרה. שישבע בעל כורחו. נשבע. נשבע, ואם הוא נשבע, אז בין אם גורסים ואינו יכול לחזור בו, או נשבע, מסתבר שזה ואינו יכול לחזור, כן? נשבע ולא יכול לחזור בו, כן? כי למה? כי זה הדין, כי הדין הוא שהוא נשבע. אותם, לפי הגרסה,
נשבע,
וגרסה הראשונה נשבע.
נשבע, זאת אומרת אם נשבע.
לא, לא, לפי הגרסה נשבע, לפי הגרסה נשבע, אז זה הדין.
זה הדין,
זאת אומרת.
מה זאת אומרת בדין?
מה זאת אומרת בדין? בוא נעשה לך כולה, נהפוך את המילים, בסדר? נהפוך קצת מבנה המשפט. אני אגיד שמבנה המשפט, מבנה המשפט נשבע ואינו יכול לחזור בו, זה אותו דבר בדיוק כאילו היה כתוב רצונך ישבע וטול, אינו יכול לחזור בו ונשבע. כאילו זה הדין. הדין שהוא לא יכול לחזור בו תופס כבר לפני שהוא נשבע. למה? הצעת לשני הצעה? הצעה נמצאת. מאוד 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 מובן. נשבע זה הדין. לא, 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 לא. לא, לא. אבל זה שתי הגרסאות. תראה, אתה יכול כל גרסה גם להבין אותה בעצם איך שאתה רוצה, אם אתה רוצה דווקא. אני לא מחייב אותך איך להבין, אבל באמת זה ההבנה. כאילו, תבין מה אני אומר. אני אומר, נשבע, אז זה הדין. אם נשבע זה הדין, אז מתי הוא לא יכול לחזור בו? עוד לפני שנשבע. אז הוא לא יכול לחזור בו. תוספות אומרים את זה, ואומרים, ואיך הגרס נשבע בלא וב, שישבע בעל כורחו. ככה תוספות אומרים. מה זה ישבע בעל כורחו? מה זה בעל כורחו? הוא הציע. מה זה בעל כורחו? הוא הציע. בא הביתה, מספר לאשתו. הצעתי לו שהוא ישבע ויטול. השתגעת? אומר הבעלה, לא, אני סומך עליו, הוא אדם ישר. הוא ישם, לא, אני מכירה אותו, כזה תחמן, תראה שמחר הוא ירמה אותך. טוב, באים לו ידין מחר, אומר, סליחה, אשתי אמרה לי, לא לתת לו את ההצעה, אנחנו לא סומכים על היושר שלו, לוקח את ההצעה בחזרה. יכול או לא, עולה בגרסאות. גרסה אחת אומרת, הצעת ההצעה, אז זה הדין. מה הדין? הדין הוא שהוא ישבע ויטול. זה הדין, ישבע ויטול. אז נשבע בעל כורחו, אם הוא חזר בו, ואינו יכול לחזור, נשבע כי אינו יכול לחזור בו, אז נשבע זה הדין, בסדר? כאילו, אתה יכול גם כל גרסה אם אתה רוצה להפוך אותה ולפרש ככה, כל דבר, אבל זה, אבל המובן הפשוט של הגרסה, אם נשבע, אז זה דין. מה הדין? אומר התוספות, בבטרה נשבע בעל כורחו. למה? הצעת ההצעה, זה הגמר דין. זה כמו רשי כאן, כאילו אני עושה השוואה בין רשי פה לגרסה שם. רשי פה אומר, פותרים אותו מיד. למה? אמרת, הרי אני משלם. במקום להישבע, אמרת. אמרת, אמרת. נהיה גמר דין. גם שם. אמרת שהוא יישבע ויטול. אמרת לפני בדין. לפני בדין אדם הוא רציני, לא צוחק. אמרת, נתקבל. בסדר? מה לא אוהב? אתה לא אוהב את רשי?
לא צריך לכתוב את המילה נשבע.
איך?
לא צריך לכתוב את המילה נשבע בכלל, כי הוא לא יכול להישבע. לכן הוא לא יכול להישבע, ולכן לא צריך לכתוב את המילה נשבע.
לא הבנתי את המשפט, מכילה. מכילה, לא הבנתי. מה זה לא יכול?
לא נותנים לו.
למי? לתובע? לתובע? על מי מדברים? קודם כל, אולי אני אשאל, נעביר את השיחה בינינו. מי, יש נושא נשוא מושא, כולם יודעים תחביר. מי נושא המשפט נשבע או ונשבע? מי, על מי מדברים? על התובע או על הנתבע? על התובע.
על
נשבע. ומי מדברים אינו יכול לחזור, על מי מדברים? על הנתבע. התובע נשבע, והנתבע אינו יכול לחזור בו. עכשיו שאלה, מתי הנתבע לא יכול לחזור בו? אחרי שהוא נשבע, או גם לפני שהוא נשבע? מתי הוא לא יכול לחזור בו? גרסה אחת אומרת, הוא לא יכול לחזור בו, הנתבע. ולכן התובע נשבע. כאילו אני הופך את הסדר בשביל לסבר את האוזן. למרות שהמילים כתובות בסדר הפוך, אבל אותו רעיון. לפי גרסה אחת, הנתבע, אמרת, אמרת. אז הנתבע לא יכול לחזור בו. ולכן התובע נשבע anyhow. בעל כורחו, מרצונו, אמרת, נתת לי הצעה, הצעה תופסת. מה?
בעל כורחו,
אני
לא רוצה להישבע.
בעל כורחו של מי? המילה בעל כורחו מתייחס למי? לנתבע. כלומר, התובע נתן הנתבע נתן הצעה לשני. זה תופס או לא תופס? זאת היא השאלה. אפשר לפרש, זה עוד לא גמרו את הדין, הוא עוד לא נשבע, זה רק הצעה. הצעה זה הצעה, נחשוב. לא, אמרת הצעה נדיבה. בעולם המשפט אתה לא חייב להציע את זה. אבל הצעת את זה בבית דין, אז זה תופס. אז שינית את הפסק דין. למה? איך שאמרנו בהתחלה, הפסק דין היה שהנתבע זכאי לזכות בעבד, כי יש לו ג' שנים, עבד קטן, יש לו מי גודי בי אמר החזרתי, מי גודי בי אמר לאדם. הדין הוא, הדיין כבר חושב שהנתבע הוא הזכאי. להפתעת הדיין, הנתבע אומר, שמע, אם הוא מוכן להישבע, אני אתן לו את העבד. האם זה כבר תופס או לא? גרסה אחת אומרת, זה תופס. ולכן אפילו אם הוא רוצה לחזור בו, זה לא עוזר. הוא התובע למוחרת יישבע, והנתבע לא יכול לחזור. ויש גרסה אחת אומרת, לא. ונשבע, רק אחרי שהוא נשבע זה תופס. רבי ליפה, יש לך טענות נגד מישהו? מה? לא, יש לך טענה. למה? למה הוא הציע את זה, לא? אני חושב. זה הצעה מדי נדיבה. למה שמחת על השני? למה הצעת? כי אני שמחתי שאתה לא תשקר אותי ולא תשבע. כך אומר הנתבע. בא התובע אומר, קיבלתי, הסכמתי. בסדר? טוב. אז יש פה שאלה מעניינת. אז כאילו מה הציר של הנקודה? קיבל עליו בפני בית דין מין הצעה נדיבה לטובת השני. זה תופס או לא תופס? אפשר להגיד, קיבל עליו, נדון בזה. אם ירצה השם, נראה מה השופטים יגידו. או... אמרת לפני בית דין, חרצת, משפטך חרצת. זה הוויכוח פה. בסדר? יופי. יופי. מי עוד רצה לשאול? כן, ספרלינג.
כן,
בבטרה. כן.
אחרי שיש גמר דין, זה לוקח מפליטים נפקר ודינפקר? אתה יודע, לוקח את הנתבע?
למה אמרת, למה אמרת את המילה הפקר בדין הפקר? למה אמרת את זה? אני אמרתי מילה כזאת היום?
לא, לא, בגלל זה אני שואל.
אמרתי את זה לפני 7 שנים שלמדנו גיטין, כן. אם אמר את זה חוץ לבית דין, אז הגמרא אומרת בבא בתרא, אביד איניש דלא מגלי תנתי אלא בבית דינה. חוץ לבית דין, אדם בלבל את השני, הוא רוצה לבלבל אותו, אז הוא יכול להגיד לו מה שהוא רוצה, אבל זה לא משפטית, זה לא, לא קביל.
עצם זה שהטענה בבית דין, אז
כן.
זה לא מכוח
הפקר בדין. בוא נגיד בתור סימן אולי, לבית דין יש כוח גם של הפקר בדין הפקר, אבל טענה שאדם אומר לבית דין היא בעלת משקל, וטענה של חוץ לבית דין זה אין לה שום משקל. אז אם אדם אומר בבית דין הצעה נכבדה שיש בה כדי לתת לשני יותר זכויות, אז זה כבר מחייב. אומר, אם הוא יישבה, אני מוכן שהוא ייטול את העבד, אתה לארג', אז זה התחייבות בפני בית דין, התחייבת, זה כמו שגמרת על עצמך את הדין, זה כמו אמירת הרי אני משלם. בסדר? יפה, זה רבי דוד אמר אתמול. רבי דוד אמר אתמול על המילה שבגמרא כאן, הריני משלם. אמר דוד, הודעה בין כמי עדים דמי. נכון? סליחה. אמר על האמירה כאן, איני נשבע. איני נשבע, כן? הריני משלם ואיני נשבע. אמר רבי דוד, הודעה בעל דין כמדמי. אז בואו נעשה סדר, אתם צודקים כולכם. הודעת בעל דין כמי עדים דמי אפילו חוץ לבית דין. אבל אמירה של התחייבות גם תופסת חוץ לבית דין. אבל מה? בתנאי שבשני המקרים זה שנעשה בפני שני עדים. אבל אני הוספתי לרבי דוד אתמול שהנמיל, אם אדם אומר פשעתי או אני יודע מה, אני חייב, אם אדם מודה חוץ לבית דין, זה תופס בתנאי שהוא מחייב את עצמו, כי הוא אומר פשעתי, אבל יש, אמרנו כבר בהתחלה, שהריני משלם ואיני נשבע, יש לו שתי משמעויות. אחד, אני לא רוצה לשלם כי אני באמת, לא רוצה להישבע כי אני באמת חייב, או ספק, אני מסופק אולי אני חייב, ולכן אני רוצה לשלם. זה הודעת בעל דין, זה רבי דוד צדק אתמול, הוא אמר, שהוא חייב גם חוץ לבית דין. אבל השבתי לו שיש לאמירה הזאת דו משמעי. יכול להיות שאומר, אשתי אמרה לי לא להישבע אף פעם בחיים, אפילו על אמת. היא מפחדת, כי בעוון נדרים ושבועות בנה ואשתו מתים, היא רוצה לחיות, אמרה לי, אף פעם בחיים אל תישבע, תשלם ואל תטוב. אז אני שומע בכל אשתי, לא נשבע בחיים. אז אני פטור, אני יכול להישבע, אני לא רוצה להישבע. אז זה גם כן מילה, נכון? אז מילה כזאת, אני לא נשבע, אלא משלם. למה? מרצוני הטוב. חוץ לבית דין תופס? לא. למה לא? כי זה הצהרת כוונות. הוא בא לבית דין ואומר, אוי, אשתי אמרה לי, עכשיו אנחנו צריכים בדיוק נעליים לחורף, אין לנו כסף, אי אפשר לשלם. לא, לא משלם. נשבע. טוב, אז חוץ לבית דין, הוא יכול לחזור, אבל אם אמר בבית דין, עכשיו השאלה, אמר בבית דין, תופס או לא תופס? נחלקו רשי ורבנו תם בספר הישר, רשי אמר תופס ולכן הם מוצאים אותו בדין כדי שזה יתפוס, רבנו תם אמר לא, מוצאים אותו בדין כדי שיבוש מלחזור, אבל אם הוא רוצה לחזור, יכול. מסקנה, סיכום, לשאלה של דוד ספרלינג, טענות, אדם יכול לטעון חוץ לבית דין, אבל בבית דין זה כבר רציני. עכשיו צדקתם שניכם שהודעת בעל דין מתקבלת גם חוץ לבית דין, בתנאי שאמר אתם מידי, וגם קניין. אם עשה קניין, אז הוא מתחייב לו, אבל הנושא שלנו הוא אפילו בלי קניין, כן? חיצונך ישבה וטול של הגמרא, זה אפילו בלי קניין. מסודר העניין או צריך לכתוב טבלה על הלוח? מה? מה? מסודר, נחזור שוב על הכלל שיהיה ברור. הודעת בעל דין, זה כל אחד ידע. הודעת בעל דין כמי עדים דמי, היא אפילו חוץ לבית דין. למשל, אדם פוגש את חברו, אומר לו, מה עם ה1,000 שקל שאתה לווית ממני? מתי אתה מחזיר לי? הוא אומר לו, אני אקבל משכורת עוד 3 שבועות, אני מביא לך את הכסף. אז הוא מעמיד שני עדים, אומר, שמעון הרבותיי עדים, הנ"ל חייב לי 1,000 שקל, הוא מודה, יחזיר לי עוד 3 שבועות. תגיד עוד פעם, ואני חייב לו, ואני עוזר עוד שלוש שבועות. בסדר? אז הודה בפני עדים. זה אפילו חוץ לבדין. בסדר? באותה מידה פה, אמר, איני נשבע כי אני לא צודק, או כי אני חייב, איזה מילים כאלה, אז זה תופס גם חוץ לבדין. אבל האמירה של הגמרא, למה דווקא בבדין? כי פה הוא לא אמר, אני באמת חייב, הוא אמר, אני לא נשבע. למה? חומרה, מחמיר על עצמי לא להישבע. למוחרת הוא בא לבדין, אומר, אשתי אמרה לי, דווקא עכשיו תישבע, אין לנו כסף. נו, יכול לחזור? לא יכול לחזור. זה ויכוח רש"י רבנו תם. רש"י אומר, אם אמר בבדין ונגמר המושב, זה כמו גמר דין. בדין גמרו את הדין והוא הבטיח לשלם, אז כאילו גמר על עצמו חובה לשלם. רבנו תם אומר, מוצאים אותו בדין שיהיה בוש מלחזור, אבל אם הוא רוצה לחזור בישיבה הבאה אפילו, הוא יכול. למה הוא יכול? כי עוד לא פסקו את הדין. זה רבי נותן לפני שחזר בו הכל, אני מדבר. בסדר? ספרלינג, מסתדר? התמונה הכללית, רבי שמעון. עם אדם? כן, מה שאדם התחייב בפני בית דין, אבל עוד לא בדין גמרו את הדין, האם יחשב כגמר דין על פי דיבורו? לפי רש"י משמע שזה כמו גמר דין, אותו תוקף של גמר דין. אז גמר דין אדם מתחייב, אז אם אדם אומר על עצמו, זה הדין שלי, זה וזה הדין שלי, דין שלי שאני אשלם, דין שלי שאם אתה תשבע אז אני אשלם, וכולי, בסדר? או לא, עד שבדין יפסקו את הדין, זה הוויכוח. בסדר? עכשיו בואו נראה מה פסק הרמב״ם. למדנו רש"י התרסות, בואו נראה מה פסק הרמב״ם. כן, רבי שמעון.
כל אחד שאומר על הרב משלם, אז הוא מרוויח שלא צריך להישבע. אבל לא מובן מה מוכיח זה שאומר
אתה שואל שאלה משפטית, למה זה כדאי לו? רבי שמעון שואל שאלה יפה, בואו נראה מה אתם אומרים, שרבי שמעון שואל ככה, שומר שומר הריני משלם ואיני נשבע, אז אין פלא למה הוא אומר הריני משלם ואיני נשבע, הוא רוצה להרוויח את השבועה, לכן הוא אומר הריני משלם, לכן הוא אומר, אבל אצל העבד, אומר לו רצונך יישבע וטול. מה פתאום הוא אומר את זה? הוא לא חייב כלום, הוא יכול להחזיק בעבד, להגיד שלום. למה אומר לו רצונך יישבע וטול? למה? למה שייתן לו מתנות? נכון? זו השאלה? תשובה. הסברתי את זה קצת. רבי מנואל? כן. לפעמים אדם יש לו אילוצים חברתיים. הוא חבר שלו, כולם ידברו עליו, אז הוא אומר לו, העבד הוא שלי. אתה מנסה להגיד שהוא שלך? בוא נראה אותך. אם הוא שלך, אתה מוכן להישבע או לא? מה מגמתו? כמו שאמרתי קודם, הוא בטוח שהוא יגיד, אוי, סליחה, עשו לי טיפול בשיניים, אני לא יכול להישבע. טוב, אז כבר מבינים שהוא מפחד להישבע. זאת אומרת שהוא כבר ירד, מוריד אותו מהעץ של התביעה. אדם רוצה להוריד את השני בצורה משפטית, מוריד אותו מה לא רוצה. נוכל להישבע בטול, כי הוא יודע שזה לא יקרה, שהוא לא יישבע לשקר, אבל הוא נפל בפח. הוא התעזר אומץ ונשבע. בסדר? אם אדם רוצה להיאלץ את השני להודות שהתביעה שלו לא צודקת, לכן הוא אומר לו, רצונך היא שווה וטול, אתה מוכן, אתה מעיז? אומר לו, וואלה, כן, נפל בפח. בסדר? שאלה אם נפל בפח, או רק עד שהיא שווה, זה הוויכוח. האם יש מצב כזה? אומר לו, רצונך היא שווה וטול, אומר, אין בעיה. אומר לו, אין בעיה. אומר לו, די, אני לא רוצה שתשווה לשקר, לא רוצה שתשווה. יכול לחזור בו או לא? זו השאלה. לפי גרסה אחת, קיבלת עליך שימוי שווה הוא יטול? זהו, קיבלת עליך, זו גרסה אחת. גרסה אחת אומרת, לא. זה רק מבחן פסיכולוגי, זה כמו כיפוף ידיים, מי מקורא למי ידיים? רגע שהוא אמר, אין בעיה, אני מוכן להישבע, אבל הוא עוד לא נשבע, אז הוא יכול להגיד, טוב, אז בעצם אני לא רוצה לגרום לך שבועת שקר, כי אז אני מכשיל אותך, אז אל תשבע. אני אתן לך את העבד. בסדר? טוב.
אבל יש את הסיפור של הבת של הפוסקה. מספיק היא ידעה שהיא לא נהנה את האישה הזאת, והדיין, מי זה היה רב, אני יודע, היא שמע בקולה ולא נתן לה להישבע. למרות שהיא הייתה מוכנה, ככה אני זוכר, לא? אז אם יוצא שם על אדם, למרות שהוא אומר, כן, אני אישבע, הדיין לא ייתן לו.
אתה גם צודק, אבל זה לא מחייב אותי פה. למה אני מתכוון? אתה צודק שיש שיקול דעת לדיין כן להשביע, לא להשביע, אם הוא הולך, אם הוא הולך לראות, אם הוא הולך לראות, אם יש לו התרשמות שהולך להיות שבועת שקר, כי הוא מכיר את פלוני ופלוני.
אבל אצלנו,
ברצונך ישרה וטול, הדיין באמת לא יודע מי צודק, הדיין מסתכל על שניהם. שניהם נראים לו אנשים רציניים, והם מקופפים ידיים אחד לשני, והוא לא יודע.
אני מכיר אותו שהוא שקרן, תנו לו להישבע, בחיים לא.
תראה אם הוא מאמין ללחישות של הדיין השני, אבל אם הוא מאמין ללחישות שלו, אז זה בסדר.
האמין לאשתו, לא יאמין לדיין.
לא, אני אומר ש... כתוב ברמב"ם שהדיין יכול להתרשם לפי עומד דעתו. אבל אם אתה שואל על סוגייתנו, אך מה יסקינן, כשאין לדיין התרשמות לכאן או לכאן. בסדר? מותר שלא יהיה לו או לא? חייב להיות לו. סביר שלא יהיה לו, ברוב המקרים אין לו. טוב, הבנו את כל העניין? טוב. אחר הדברים האלה, מעניין אותם לראות מה הפסק של הרמב״ם. הפסק של הרמב״ם הוא מעניין ביותר. מעניין ביותר. אנחנו...
דיברנו על שלושה או ארבעה מקרים. התחלנו בשומר שמה בבית דין הרי לי משלם. דעה אחת אומרת רש"י, התחייב באמירתו לפני בית דין. אמר הרי לי משלם, גמר את הדין על עצמו. לפי רש"י, אותו מושב יכול לחזור, אבל אם יצא, זהו. תוספות אומרים, לפי רבנו תם, לא, אתה יכול לחזור. למה? כי זה רק הצהרת כוונות, הרי לי משלם. אבל עוד לא ועוד לא. בינתיים הוא יכול להגיד, אני לא משלם. זה מקרה אחד. מקרה שתיים, היה לנו רצונך ישבע וטול. אם זה מחייב אותו או לא. דעה אחת, מחייב אותו. נשבע ולא יכול לחזור. דעה שנייה, לא. אם הוא נשבע, הוא לא יכול לחזור. אחר כך אותו דבר, אמר, איני נשבע. האם פותרים אותו מיד? הוא לא יכול לחזור. או פותרים אותו כדי שלא יכול לחזור. אז אם כן ראינו בכמה וכמה, האם כל המקרים האלה הם גוזרים אותם במגזרת אחת, או אנחנו יכולים לחלק ביניהם. והנה דבר מעניין מאוד מאוד מצאתי ברמב״ם. באמירתו של השומר, הריני משלם. בעניין קניית הפרה, בסוגיה במציע למדלת. נראה מה פוסק הרמב״ם, פרק ח' משאלה ופיקדון. נסתכל שמה. נראה, נחפש את זה שמה ונראה אם אני מוצא את הדין.
עכשיו, כמו שאמר רבי דוד אתמול, גם עכשיו אני אומר שהדין מתחלק לשני מקרים. מקרה אחד הודעת בעל דין, וזה שומר חינם שומר פשעתי, ולכן אני משלם. אז זה ברור שהוא לא יכול לחזור בו, כיוון שהודע פשעתי, אז הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. אומר המגיד משנה על הרמב״ם, אמר איני משלם, וחזר ואמר איני משלם, אומר המגיד משנה. פרשו קצת מפרשים. אף על פי שאם אמר בבית דין איני משלם, עכשיו אני שם דגש על המילה הבאה שלו, אפילו שלא מן הדין, כלומר לא כי אני פשעתי, איני משלם כי אני לא רוצה להישבע, אינו יכול לחזור בו, לא יכול לחזור בו, ובית דין יכפו לקיים דברו. המגיד משנה מביא שכך הוא כנראה רוצה להסביר ברמב״ם. בהלכות שלה ופיקדון פרק ח' הלכה א', על המובאה של הגמרא. אמר איני משלם וחזר ואמר איני משלם. אז זה בעיה בגמרא, כן? אז אומר המגיד משנה, מה הבעיה של הגמרא? שבאמת אומר המגיד משנה, פרשו קצת מפרשים שהוא לא יכול לחזור בו. אבל הוא לא מקנה לו את הכפל כי הוא מבלבל לו את המוח. כי הוא מבלבל לו את המוח, כי הוא מטריח אותו לבית דין, כן? טוב. זה מגיד משנה שם הלכות שאלה ופיקדון. עכשיו נראה מה אומר הרמב״ם בהלכות סנהדרין. בהלכות סנהדרין, בגמרא של... הרמב"ם מביא את כל הדינים שלנו, כולם. כל מה שדיברנו בהלכות סנהדרין, פרק... אני חושב פרק ז' הלכות סנהדרין. יש פה ברמב"ם חילוק מעניין, שתוספות לא הלכו על החילוק הזה, אבל זה חילוק מאוד הגיוני. כותב הרמב״ם ככה, פרק ז' מלכות סנהדרין, הלכה ב', קיבל עליו קרוב הפסול, בין להיותו דיין, בין להיותו עד. אני קורא את המילים ברמב״ם, קיבל עליו, אז אם קנו מידו, אינו יכול לחזור בו. ואם לא קנו מידו, יכול לחזור בו עד שיגמר הדין. נגמר הדין, והוציא הממון, בדין זה הפסול או בעדותו, אינו יכול לחזור בו. פה יש דין מיוחד ברמב״ם, שגמר הדין זה לא גמר הדין, אלא גמר הדין והוציא הממון בדין זה הפסול. גם לגמר הדין וגם הוציא את הממון בעדותו. כך כותב הרמב״ם, אינו יכול לחזור בו. וזה דבר פלא, כי בגמרא כתוב גמר הדין, מאיפה הרמב״ם לקח והוציא ממון? אז יש שני פירושים ברמב״ם. פירוש של הרבה מפרשים ברמב״ם, שמה שכתוב ורוצים המון, זה לאו דווקא, אלא העיקר נגמר הדין. ויש פירוש ברמב״ם, ורוצים המון, שגמר הדין של קרוב הפסול, זה לא סתם גמר דין. קרוב הפסול זה לא גמר דין, אלא רק עם ורוצים המון. יש כזה פירוש ברמב״ם של הלחם משנה. הכסף משנה, כלומר הבית יוסף, דעתו היא, וגם בשולחן ארוך הוא פסק ככה בסימן כ"ב, שלא צריכים להוציא ממון, אלא אם הוא אמר חייב אתה ניתן לו, זה כבר גמר דין. טוב, זה הכל מודים הוויכוח כאן רק בגרסאות ברמב״ם הוא מתי הוא גמר הדין של הקרוב הפסול, מתי הוא גמר הדין. עכשיו אני רוצה לראות לשבועה. וכן מי שהתחייב לחברו שבועה בבית דין, עדיין התחייב לחברו שבועה בבית דין, ואמר לו, יישבע לי בחיי ראשך ויפטר. כלומר, אני עושה לך הנחה, לא צריך שבועה בין כיתת חפץ וכל זה, תשבע לי בחיי ראשך. אז נקרא, הוא אומר, אני נשבע בראשי, כלומר, השם ייקח את ראשי מעליי אם אני משקר. באמת, זה לא שבוע, אבל ככה היה המנהג. תשבע לי בחיי ראשך ויפטר. או, יישבע לי בחיי ראשך ואתן לך כל מה שאתה רוצה. אם קנו מידו, אינו יכול לחזור בו. ואם לא קנו מידו, יכול לחזור בו עד שיגמר הדין. מתי זה גמר הדין? נגמר הדין ונשבע, כמו שאמר לו, אינו יכול לחזור בו, וחייב לשלם. כלומר, הרמב״ם אומר שנגמר הדין, זה נגמר הדין ונשבע כמו שאמר לו. עד שהוא לא נשבע, זה לא. נגמר הדין ונשבע כמו שאמר לו, זה גמר הדין. והוא הדין למי שנתחייב שבועת הסת והפחל שכנגדו. אם קנו מידו, טוב. או אם נשבע זה שנהפכה עליו, אינו יכול לחזור בו. אז הגמר דין זה כשהוא נשבע. והוא הדין במי שלא היה חייב שבועה. אמר, ישבה לך שבועה. אם קנו מידו, אינו יכול לחזור בו. אם לא קנו מידו, מי שקיבל עליו בבית דין, חוזר עד שיגמר הדין וישבה. אז אם כן, מה רואים? נחזור לשאלה שבה פתחנו בשיעור. ונשבע, הרמב״ם גרס, ונשבע. קיבל על עצמו, ונשבע, זה גמר דין. דור לי בחיי ראשך, ונדר בחיי ראשו, זה גמר דין. זאת אומרת, רק אם הוא ביצע את זה, אז זה גמר דין. אבל לגבי הדין של הריני משלם, המגיד משנה הביא, שאמר הריני משלם, הוא לא יכול לחזור בו. אז מה ההבדל בין הריני משלם לבין השאר? מוכרחים לפרש שההבדל הוא, אם הוא... יש לו חיוב, אם כבר יש לו חיוב תשלומין, או שהוא מנדב חיוב תשלומין. יש מקרה שאדם חייב שבועה דאורייתא. זה גם קשור לגמרא שלנו. אם אדם חייב שבועה דאורייתא, אז שבועה דאורייתא פירושו שאתה חייב או להישבע או לשלם. או זה או זה. הרי יש דין ידוע שכבר דיברתי עליו הרבה פעמים, שנקרא... מתוך שאינו יכול להישבע משלם. אתה חייב עכשיו או לשלם או להישבע. זה כמו ברירת כנס. אתה בוחר את הברירה. ברר את הברירה ואמר, אני לא רוצה להישבע. אוקיי, אתה לא רוצה להישבע. אתה מוותר על האפשרות שבועה. ממילא חל עליך חיוב תשלומים. אז לא צריכים לחכות עד שיישבע, אלא ממילא חל עליו חיוב תשלומים. אז לכן, באמירת הריני משלם של שומר, הוא אומר, הריני משלם ואני לא נשבע, אני מוותר על זכות השבועה, ממילא אתה חייב לשלם, אז הוא מתחייב. לכן שמה הוא חייב מן הדין. אבל, בכל הדוגמאות שהביאו התוספות, כמו אומר לו, רצונך יישבע וטול, זה התנדבות, כי מצד הדין הוא מחזיק בעבד. הוא אומר לו, עבד שלי, משפטית אני צודק, אבל אתה חושב שהוא שלך? רצונך היא שווה וטול, אז הוא כאילו מנדב לו, הנדיב הידוע. הנדיב הידוע במה התחייב, עד שהנדיב הידוע משלם. איך הוא משלם? רצונך היא שווה וטול. אם תשווה, אז תיטול. אז פה פוסק הרמב״ם שלא נתחייב באמירתו, עד שהיא שווה, זה הוא אמר לו, רצונך היא שווה וטול. או אדם חייב שבועת הסת, ודינו להישבה הסת ולהיפטר. הוא אומר לשני, רצונך היא שווה אתה וטול, אז אם הוא נשבע, נשבע. וכן דור לי בחיי ראשך. סיכום העניין, הרמב״ם את כל הדוגמאות של התוספות מחלק בין מקום שהוא באמת חייב למקום שהוא מתנדב להתחייב. במקום שהוא באמת חייב, וזה שני מקומות. אחד זה בהריני משלם של שומר, שהוא חייב או לשלם או להישבע. אמר הריני משלם ואיני נשבע, אז טוב, אז אתה חייב לשלם. וכן בסוגייתנו, אמר איני נשבע, אמרת לנו נשבע, אז מן אתה חייב לשלם? כי השבועה דהורייתא, אתה חייב או להישבע או לשלם. אמרת לא נשבע, אוקיי, אז שלם. אז אם הכהן אדם מתחייב באמירתו מיד, מתחייב מיד. אבל אם הוא מתנדב להתחייב עם השני יישבע, אז הוא תולה את ההתחייבות שלו בתנאי, אם הוא יישבע. אם הוא יישבע, ייתנו יקבלו. אז אם הוא יישבע, דור לי בחיי ראשך, אומר הרמב״ם. אם הוא נדר בחיי ראשו, אז הוא מתחייב. יישבע וטול, יישבע וטול. בכל הדוגמאות הללו, התשלום הוא לפני משורת הדין. אם כן, החילוק הוא בין תשלום מן הדין, זה לפני משורת הדין, זה מאוד מסתבר החילוק הזה של הרמב״ם, שכן מקום שאדם חייב מן הדין, חייב מן הדין. טוב, למדנו תוספות קשה מאוד, אני רוצה להגיד לכם תוספות קשה. שמח שהצלחנו ללמוד אותו. כאן יש לנו קצת סוגיה של אגדתא, שהיא קלה יחסית. נלמד אותה מחר די מהר. נא להכין את סוגיית הגמרא של האגדתא. אפשר להשלים את התמונה של לימוד רבנו תם והתוספות בכל התוספותי המקבילים בש"ס בכל המקומות. בוקר טוב לכל הציבור הזקוקים לחברות המתבקשים להודיעני דבר. בוקר טוב.